primavera e nascia la sotava de famaulvana e adura ufnilim shel kol chesed v'natava ולבי ירחנה את האגישנה כיוון שבנתה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה אידם גורת נמנדל הקמנה קיים גורתי לשים מצחי בבוד אבנם ובסנקה תביאי מזכותם שטובי מעשי בשיעור מספר 12 של הקורס הזה שקראנו לו תובנות 2 ויהיה עוד שיעור אחד ובזה נסיים עם הנושא הזה שכמו שאני מקווה שאתם נוכחים לדעת כמה הוא חשוב, כמה הוא בסיסי וקובע בדרך שלנו. יש כאן כמה אורחים שלא היו בכל השיעורים הקודמים, וגם אולי לא בשיעורים אחרים שלנו. אז אני אגיד כמה מילים של רקע בקיצור, כדי להכניס אתכם קצת לעניין. הקורס כולו נקרא תובנות של הדרך, וזה מספר 2, כי היה כבר לפני כמה שנים, עשינו תובנות של הדרך 1, זה נמצא לאתר של קלאסיקה בודיסטית. תובנות של הדרך זה על שם השלבים של הדרך. השלבים של הדרך, בטיבטית אומרים להמרים, אלה שלבים של הדרך שמובילה להערה. וזו דרך שהטיבטים פיתחו עוד לפני בין 800 ל-1000 שנה אחורה מהיום, בתור שלבים עיקריים שאדם צריך לפתח, תובנות שאדם צריך לפתח בליבו כדי לממש את הדרך להערה, כדי להגיע להערה. אז עכשיו, כל הדרמה היא כזאת, כל הדרמה שהבודה לימד באה להביא אותנו להערה, אבל הדרמה היא אוקיינוס אדיר, ולהשתלט עליו לא פשוט. ובחוכמתם ובחסדם הרב, הטיבטים פיתחו את ה דרך הזאת שבה הם שאבו מתוך האוקיינוס האדיר של הדרמה, אם האוקיינוס הוא של חלב, אנחנו נגיד חפצו את החמאה מתוך האוקיינוס של השלבים של הדרך. שלבים שאנחנו מנסים לממש בדרכנו, שהם מאוד מסודרים בדרך, כמו מרשם להכנת עוגה. קודם עושים א', אחר כך עושים ב', אחר כך עושים ג', ואם עושים אותם היטב, ולפי הסדר ובהנחיה של מורים מנוסים וכך הלאה, אז דרכנו תצליח. וזה דבר מדהים מדהים, זה מעין קיצור דרך, אפשר להגיד. משהו ש במקום לעמוד תוהה מול אוקיינוס שלם של לימוד ואתה לא מוצא בו את ידיך ואת רגליך, הם נותנים לנו מפת דרכים כזאת מאוד מסודרת. אז זה התחיל לפני כבין 1,800 שנה בטיבט. עכשיו זה לא משהו שהטיבטים המציאו, זה הכל מבוסס על הלימוד של הבודה, אבל הם פשוט ארגנו את זה בצורה כזאת, ונכתבו הרבה למרימים כאלה, הרבה כתבים בקטגוריה הזאת של למרים, שמפרטים את השלבים של הדרך. יש ארוכים מאוד, כמו הספר הגדול של השלבים בדרך להארה, של ג'טסון קאפה הגדול, שהוא נכתב לפני כ-600 שנה, והוא מאוד גדול ומפורט ומדהים, מדהים, מדהים, בסדר שהוא עושה בדרך, ביישוב הסתירות שהוא מיישב של פלגים שונים וזרמים שונים, ובעומק ההבנה שלו, של הדרך ושל ההשקפה וכך הלאה. ונדבר עליו בשיעור הזה עוד קצת. אז הוא כתב את הלמרים הענק הזה, עוד לפניו מישהו כתב ספר גדול של שלבים, הוא נקרא טנרים במקום להמרים, גם כן ספר מפורט, לא מפורט כמו זה של ג'טסון קאפה, אבל גם כן נפלא. וג'טסון קאפה עצמו כתב גם להמרים יותר קצרים, ואפילו קצרים מאוד, ולמות אחרים כתבו להמרים באורחים משתנים, עם דגשים שונים. למדנו אחד שנקרא דלם, שהיה עם דגש יותר על מדיטציות, אחרים יותר על הרהור, אחרים יותר על לימוד, ומידות שונות של פירוט ודגש. מה שמשותף בכל הלמרימים האלה, קודם כל סדר השלבים, הוא חושב אפשר להגיד אותו דבר, אם יש שינויים הם זהירים, פחות או יותר הם הולכים באותו סדר. והם כולם בעצם מכוונים להביא את המתרגל לתרגול המתקדם ביותר של הטנטרי. ולמורים שמלמדים טנטרה, הלמרים מהווה דרך מעולה להכין את התלמיד מנטלית למשימות האדירות של טנטרה, שיאפשרו לו להשלים את הדרך במהלך חיים אחד. עכשיו, בטנטרה, בלימוד הטנטרי הבודיסטי, יש כל מיני, המילה טנטרה, יש לה הרבה שימושים, אבל בטנטרה הבודיסטית, אני חושבת שגם הלא בודיסטית, אבל אני לא כך מכירה את העולם שמחוץ לבודיזם, אבל בטנטרה הבודיסטית, למורה יש תפקיד מרכזי. טנטרה לא אפשרית בלי המורה. טנטרה היא העברה ישירה מזרם התודעה של המורה אל זרם התודעה של התלמיד. וכדי שהעברה כזאת תקרה, צריך להיות יחס מאוד קרוב, מאוד אוהב, מאוד מכבד, בין מורה ותלמיד. כמובן, לא כל אחד יכול להיות מורה טנטרי. לא כל אחד יכול להיות מורה שלנו. כשאני מחפשת מי יהיה המורה שלי, כמובן זה צריך להיות אדם שיש לי הרבה אמון באותו אדם, כי אחרת איך אני אפקיד את עצמי בידי מישהו שאין לי בו אמון? אז אנחנו גם מלמדים, ולא נעשה את זה כאן, אנחנו מלמדים איך לבחון את אותו אדם, איך לבחון אם זה אדם שהוא מתאים להיות מורה ושמתאים להתמסר לו, כי הדרך דורשת התמסרות. אז השלב הראשון בכל הלמרימים האלה, בגלל שהם כולם באים להכין אותנו לדרך המהירה ביותר, השלב הראשון הוא המורה, היחסים עם המורה. המורה נקרא שניין בטיבטית, שניין תנצול זה השלב. שניין פירושו הידיד הטוב. הידיד הטוב. הוא טוב למה? בגלל שהוא זה שמביא אותנו אל האושר האולטימטיבי של ההערה. הוא היא. ושניין תנצול, כל הלימוד זה מערכת שלמה של לימוד. מהי הדרך הנאותה ליצור יחסים עם מורה כזה? והיא מתחלקת, יש איך להתנהג במעשה ואיך יש להתנהג במחשבה עם המורה. בקורס הזה שקראנו לו תובנות 2, אנחנו עוברים על השלב הזה, לא כל כך על הצד של התנהגות עם המורה, אלא יותר איך לחשוב על המורה, איך להתייחס אל המורה במחשבה. להתייחסות הזאת אל המורה במחשבה יש שני חלקים עיקריים. אחד זה לפתח את האמונה במורה, שזה אכן דמות שאני יכולה להתמסר לידיה, וזה כמובן לא אמונה עיוורת, זאת אמונה אחרי שבחנתי היטב והתבוננתי מהצד, והכתבים אומרים 12 שנה לעמוד מהצד ולבחון אותם ולחקור את התלמידים שלהם ולהיות בטוחים, כי לא טוב לעשות שגיאות בנושא הזה. ואחרי שבדקנו והחלטנו שהאדם הזה ראוי להיות מורה שלי, אחרי זה אני צריכה ללמוד איך לפתח אמונה באותו מורה, תגיד נדבר על זה עוד בגוף השיעור, ואני צריכה גם לפתח כבוד לאותו מורה. אז אספקט אחד זה פיתוח אמונה, אספקט שני פיתוח כבוד. כשאני אומרת כבוד, זה כבוד וזה אהבה וזה הכרת תודה, כל זה במילה כבוד. ואמונה כולל התמסרות, כולל ראייה שרואה במורה את הדמות הנעלה ביותר שיכולה להוביל אותי להערה. נעלה ביותר, בודה. אז אלו מכם שחדשים, יש כאן כמה אורחים היום, זה שיעור מספר 12 בלימוד הזה. וזה לא לימוד שעשינו אותו במסגרת הלימוד הפתוח, כי הוא יותר מתקדם. יותר מתקדם לא מבחינת הקושי לקלוט את הדברים, הם לא מסובכים, זה לא משוואות דיפרנציאליות, אבל הוא דורש מידה מסוימת של בשלות או בגרות רוחנית מצד התלמיד. מידה מסוימת כבר של הכרה של הדרך, רצון לעשות את הדרך, רצון למצוא מורה שינחה אותי בדרך, ונכונות להתחייב לדרך ולהתחייב למורה. אז זה לא תלמיד מתחיל. אז אלו מכם שנמצאים כאן ואתם רק מתחילים, זה יכול להרגיש לכם אולי קצת יותר מדי. אז אני אומרת, אם זה מרגיש ככה, אז תביאו בחשבון שהלימוד לא מיועד לאנשים שרק מתחילים לבחון את דרכם. האנשים שיושבים כאן כבר עשו הרבה מהקטעים של לבחון את המורה ושל לבחון את ליבם אם הם רוצים ללכת וכך הלאה. אז אם אתם חדשים ועוד לא עברתם את השלבים האלה, עוד לא התבשלתם בתוכם תקופה מסוימת, אז תביאו בחשבון שזה סוג הלימוד הזה. אוקיי? ועכשיו אנחנו נצלול לגוף השיעור. ובשלושת השיעורים שאנחנו עוברים בסמסטר הזה, כל אחד מהם מתחלק לשני חלקים. לפי שני החלקים ש... ציינו בפיתוח היחס למורה, כשהחלק הראשון מוקדש לפיתוח אמונה במורה והתמסרות למורה, והחלק השני מוקדש לפיתוח הכבוד למורה. אז נתחיל בחלק הראשון, ואחרי ההפסקה נעשה את החלק השני. אז החלק הראשון, כאמור, הוא הקטע של פיתוח האמונה במורה, ספציפית, כשאנחנו מדברים אמונה, כדי שהדרך תהיה אפקטיבית, גם דרך הלמרים, ודרך הלמרים, אם עושים אותה היטב, יש כאלה שאומרים שיכולה להביא עד להערה עצמה. אפילו אם לא נכנסים לטנטרה. יש כאלה שאומרים את זה. טנטרה מאוד מזרזת את התהליכים, כי היא עובדת על הגוף הפנימי ישירות. אבל הסיבה שיש אלה שטוענים שאפשר בדרך הלמרים להשלים את הדרך, היא בגלל השלב הזה של המורה. בגלל השלב הזה של המורה שעושה נפלאות כדי לפתוח את ליבנו לאן שצריך לפתוח אותו. אז אנחנו התחלנו כבר בשלב של ללמוד לראות בלמה בודה. ומכל השלבים שמנינו בלמרים, שאמרנו הלמרים כולל סדרה של שלבים שאם עושים אותם לפי הסדר והיטב, הם מביאים אותנו להערה, זה השלב הכי קשה. הוא הראשון והוא הכי קשה. כי הסיבה שהוא הכי קשה זה בגלל שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים בן אדם. ואנחנו לא יודעים איך נראה בודה. וכשאנחנו רואים בן אדם, בעצם המילה בן אדם אומר שיש לו רק בן אדם. זאת אומרת, יכול להפגין חולשות, יכול להפגין פגמים, יכול לעשות שגיאות. הבודה אנחנו מלמדים ישות מוארת, ישות שהיא מושלמת מכל בחינה שהיא. אז אנחנו רואים בן אדם, ואנחנו רואים מישהו שהוא בעל תכונות אנושיות, ושמדבר בקול של בן אדם ונראה כמו בן אדם, ועושה שגיאות של בני אדם, ואז קשה לנו לראות שם הבודה. עכשיו, איך נראה הבודה? אולי הוא נראה ככה, ואולי הוא נראה ככה. ואולי ככה, כי יש לנו פה הרבה ייצוגים. אז אתם כבר רואים, יש לו הרבה צורות אפשריות. וזה רק כמה ציורים או פסלים. זה נחמד, אולי הוא מהיר מבפנים. אז אנחנו רואים בן אדם, ואולי הוא לא מהיר מהבטן. אז אנחנו תוהים. אבל אומרים לנו הלמות שעד שלא נפתח את הראייה הזאת, שבה אנחנו מסוגלים לראות בלמה שלנו בודה, הדרך שלנו לא יכולה להתכנס, להגיע, אנחנו לא יכולים להשיג את המטרה הסופית. אז איך עושים את זה? אז איך מגשרים את הגשר הזה בין, אני רואה פה בן אדם, ואני צריכה בו בזמן לראות שם בודה. אז על זה אנחנו מדברים כאן. וכבר התחלנו מזמן, הבאנו קודם קטגוריה שלמה של נימוקים שהסתמכו על ציטוטים, ציטוטים מהבודה עצמו. ואת זה עשינו כבר, רק לדוגמה למען החדשים, למשל היו ציטוטים כשהבודה עצמו אומר, בעתיד אני אופיע בדמות המורה שלכם, למשל. ויש עוד הרבה, והבאנו אותם בעבר. אחר כך דיברנו על קטגוריה שנייה של נימוקים, שאומרת שהלמה שלנו הוא זה שמוציא לפועל את כל התוכניות של הבודות לגבינו. ואמרנו שהבודות הם הביאו לידי שלמות את החמלה שלהם, את האהבה שלהם, את הידע שלהם, יש להם ידע כל. הם יודעים מה כל אחד מאיתנו, איפה הוא נמצא, מה הוא צריך, איך לעזור לו. יש להם חמלה עצומה, מושלמת, שמניעה אותם לעזור כל הזמן, בכל רגע ורגע, לכל היצורים, בלי יוצא מן הכלל. ויש להם את היכולת. זה שהם ישויות מוארות, יש להם את היכולת לייצר גופי מופע, ולהופיע בפני כל אחד מהיצורים, כפי שמתאים לו. אז יש להם חמלה מושלמת, ידע מושלם, יכולת מושלמת. ולכן, אין ספק שהם כל הזמן פועלים למעננו. אם החמלה מושלמת, הם לא נחים לרגע עד שאנחנו משיגים את האושר המושלם. אז עכשיו, ברגע שאדם פוגש למה, ויש לו את הקרמה לזהות מישהו כלמה, הוא שומע לימוד, והלימוד מושך את ליבו, והוא רוצה לשמוע עוד, והוא רוצה לתרגל וכך הלאה, אנחנו אומרים שזאת הדרך שבה הבודות מגיעים אלינו, דרך המורים שלנו. כי הבודות לא יכולים, אמרנו את זה כבר, זה חזרה, הם לא יכולים לשטוף מאיתנו את הקרמות הרעות שלנו, אילו יכלו, מזמן היו עושים את זה. את זה הם לא יכולים לעשות. אבל הם יכולים ללמד אותנו איך אנחנו עצמנו נטהר את עצמנו, ובצורה כזאת נביא את עצמנו לאושר מושלם. אז מסיבה זאת הלמה הוא זה שמוציא לפועל את כל התוכניות של הבודות עבורנו. אחר כך הבאנו עוד קטגוריה של נימוקים, שגם זה כבר עשינו, שאמרו שהבודות הם לא בפרינציפ רוצים לעזור לנו, הם כל רגע ורגע פועלים לעזור לנו, כי החמלה שלהם היא מושלמת, אין להם משהו אחר לעשות, הם לא יוצאים לחופש. הם כל רגע ורגע פועלים למעננו. אז על זה דיברנו, וזה שוב מוביל אותנו אל, אוקיי, אז איך הם עושים את זה? אם הם לא יכולים לשטוף את הקרמה מעלינו, אבל הם יכולים ללמד אותנו לעשות את זה, זה נעשה דרך המורים שלנו. זה עשינו בשיעור שעבר. אז עכשיו אנחנו עוברים לקטגוריה האחרונה של נימוקים, שנפרוס אותה היום ובשבוע הבא. והיא בעצם העוצמתית ביותר. אז את הטוב ביותר שמרנו לסוף. ויש עוד good news שאתם כבר מכירים את זה. והקטגוריה האחרונה מדברת על הריקות של הלמה. היא מדברת על זה שהיום נקרא לזה כותרת קצת אחרת, אבל זה הרעיון על הריקות של הלמה. נקרא לזה שאנחנו לא יכולים להאמין למראה עינינו. אנחנו לא יכולים לסמוך או להסיק מסקנות מתוך מה שאנחנו חווים בחושים שלנו. אז אנחנו נתחיל לדבר על זה תקף. אז יש לנו ארבע קטגוריות של נימוקים, שלוש כבר כיסינו, ועכשיו נתחיל לדבר על הרביעית. אתם בתרגול שלכם יכולים לבחור איזה מהם שאתם רוצים, ואולי את כולם. לא כולם באותו יום, לא בבת אחת. זה הרבה מדיטציות, כמו שראיתם. אבל מאוד חשוב לבחור אחת ולתרגל אותה. לתרגל את זה שהכי מדבר אל לבכם, שאתם מרגישים שהכי מקדם את התובנה שלכם. להבין שהלמה שלכם בודה. וזה חשוב. חשוב להוכיח לעצמנו, וזה המטרה של החלק הזה, להוכיח לעצמנו, שזה לפחות מאוד סביר שהלמה שלנו הוא בודה. וכמו שאמרנו, כל המאסטרים אומרים שכל עוד אנחנו מרגישים במיינד שלנו, כל עוד יש מרחק, הפרדה בין הלמה והבודה, אז התרגול שלנו לא יכול להפוך, התרגול של גורו יוגה למשל, לא יכול להפוך לגורו יוגה של ממש. הוא לא יכול להיות יעיל באמת. ואם אנחנו אכן מרגישים את המרחק הזה בין הלמה והבודה, ואם אתם מרגישים אותו ככה, אל תרגישו רע, כי זה לגמרי טבעי בתחילת הדרך. מי שלא עשה את המדיטציות למשך זמן רב, המדיטציות האלה, הצעד הזה הוא הכי קשה להשיג את התובנה. בדרך כלל זה לא בא באופן טבעי. בדרך כלל צריך לעשות שוב ושוב ושוב את המדיטציות האלה, וקודם כל לשכנע את עצמנו בלוגיקה של הדברים, שזה השיעור הזה. לשכנע את עצמנו בנימוקים ההגיוניים, ובציטוטים השונים שהבאנו מהבודה עצמו, מהכתבים. אז אחרי שאנחנו עושים מדיטציות אנליטיות על כל נימוק, למה הוא הגיוני, בתוך המדיטציה שלנו, אנחנו לוקחים לא את כולם בבת אחד, לוקחים נימוק אחד במדיטציה, מהררים בו, חושבים, עושים אנליזה, חשיבה, למה זה הגיוני, ואם עושים אותה היטב, זה אמור להוביל אותנו בסוף לאיזושהי חוויה של, נכון, ואיזשהו רגש שמתלווה לחוויה הזאת, שזה רגש של התמסרות, או רגש של אמונה. זה גם יכול להביא שמחה גדולה, כי ברגע שיש חוויה כזאת של אהב, ורגע של התמסרות, זה מאוד פותח את ליבנו ומביא הרבה שמחה. אז ברגע שיש איזושהי חוויה, אפילו קטנה, אז ההמלצה היא להישאר שמה, ובריכוס חד נקודתי, פשוט להישאר עם הרגש, להישאר עם התובנה, ולתת לזה לעשות את הרישום שלו על התודעה שלנו. אם יש למישהו יותר מלמה אחד, וזה בטח אצל הטיבטים קרה הרבה, אז את אותם הדברים לעשות על כל למה לחוד. זה יוצא המון מדיטציות. אם יש לכם 10 למות, תשבו שם הרבה שנים במדיטציה. אז כשעושים את המדיטציות האלה, מתחילות הברכות של הלמה לבוא אלינו. ליבנו נפתח ותובנות מתחילות לבוא בזרם. אז הקטגוריה הזאת של נימוקים, שאנחנו לא יכולים לסמוך על מראה עינינו, היא כאמור הקטגוריה החשובה ביותר בין כל הנימוקים שאנחנו מביאים, כדי לבסס לעצמנו את המחשבה של למה שלנו בודה. למה ספר עם פוצ'ה שאנחנו הולכים בעקבותיו, בעקבות ספר נפלא שהוא לא כתב אותו, הוא נתן הרצאות ותלמידים לקטו אותם וערכו אותם לספר. הוא אומר שברגע שקולטים את העניין הזה שאנחנו לא יכולים להאמין למראה עינינו, זה אומר זה כמו לזרוק פצצת אטום על כל המחשבות השגויות שלנו. זה מאייד את כל ההשקפות השגויות שלנו והאי הבנה שלנו. במיוחד בנושא שלנו, מה שרלוונטי, זה השקפה שרואה פגמים בלמה. כי ברגע שאני רואה פגמים בלמה, ואנחנו נראה פגמים בלמה, כי הם מפגינים צורה אנושית, וצורה אנושית מעצם הגדרתה היא, יש בה פגמים. ברגע שאנחנו מאמינים למראה עינינו, ומתעסקים עם הפגמים האלה, וחושבים שזה ככה, כי אני רואה לכן זה ככה, זה ירוג את התרגול שלנו. זה לא יאפשר לנו להגיע להערה. אז המורה לא צריך את זה, כל אחד מאיתנו צריך את זה. כל אחד מאיתנו צריך את הקו המחשבה הזה, שלא יאפשר לנו להיסחף אחרי מראה עינינו שרואה פגמים. והסיבה שאנחנו לא יכולים להאמין למראה עינינו, זה שההשקפה שלנו היא לא נכונה. ההשקפה שלנו היא בדרך כלל לא נכונה. אנחנו באופן רגיל סבורים שהדברים קיימים כפי שהם מופיעים בפנינו, כפי שהם נראים לנו. אבל איך הם נראים לנו לגמרי תלוי באיך אנחנו מסתכלים עליהם. יש מה שמופיע ויש דרך איזה משקפיים אנחנו מסתכלים על הדברים שמופיעים. אז אמרנו שההשקפות השגויות האלה מהוות מכשול לתובנות. וזה נכון לגבי המורה, וזה גם נכון לגבי כל תופעה בחיינו בעצם. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שמה שאנחנו רואים זה איך שהדברים עצמם, זה איך שהטבע של הדברים. כי כל אחד מאיתנו מסתכל על הדברים, על עולמו, דרך משקפיים שהן אינדיבידואליות לנו, ושהן באות מהרישומים שאנחנו נושאים איתנו, והקרמה שאלה יצרו וכך הלאה. אז בגלל שיש לנו את כל ההשקפות השגויות האלה, ואת האופן השגוי הזה של לתפוס את המציאות שלנו, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שאיך שהלמה מופיע בפנינו, זה איך שהלמה באמת. ואם אנחנו רואים ישות אנושית, דמות אנושית עם פגמים של בן אדם, זה לא אומר שזה איך שהם. אז למשל, אם אדם אחד פוגש את הלמה ויש לו מסירות בליבו, ויש לו הרבה אהבה ללמה בליבו, והוא מסתכל על הלמה הזה, הוא רואה דמות אחת. אדם שבא מבחוץ, לא מכיר את הלמה הזה, לא שמע אותו, או שמע אותו רק קצת, אולי הוא רואה משהו אחר לגמרי. הוא חווה משהו אחר לגמרי כשהוא פוגש את אותו בן אדם. וזה חוזר כמובן לסיפור הידוע שלנו. אם אני מנופפת בו בחפץ הזה, אז אם אני אשאל אתכם מה אני מחזיקה, אז אתם תגידו עיפרון, אבל כמובן אם יבוא כלב לחדר הזה, ואני נופף בזה, הוא לא יראה עיפרון, הוא יראה משהו אחר, הוא יראה אולי צעצוע, ללעוס. ואז אני שואלת, אז אם ככה הראייה של מי נכונה יותר, של הבן אדם או של הכלב, ואם אתם עוצרים לרגע בכנות, אז תראו שאתם לא יכולים להגיד מה זה באמת. אתם לא באמת יכולים להגיד מה זה. כי האדם אומר את, הכלב אומר משהו אחר. אם לא יהיה בחדר אף בן אדם, נוציא את כל הבני אדם ונוציא את כל הכלבים מהחדר, מה יש שם בחדר? אם זה נשאר פה איפשהו בחדר? האם אנחנו יכולים להגיד מה יש שם בחדר? אז אם אנחנו אומרים שזה עיפרון, אם אנחנו האנשים אומרים שזה עיפרון, אבל הכלב לא רואה שם עיפרון, אז מאיפה באה האפוניות שלו? היא לא יכולה לבוא ממנו. הוא לא יכול להיות מצד עצמו עיפרון, כי אם הוא היה מצד עצמו עיפרון, אז כל יצור היה רואה עיפרון. אבל הכלב לא רואה עיפרון. אז היא מוכרחה לבוא ממני. אבל היא לא באה מהכלב. אז מה ההבדל? ההבדל שהתודעה שלי ברגע זה שונה מהתודעה של הכלב. מה שאומר שמה שאני תופסת, עכשיו נחזור ללמה, מה שאני תופסת, קודם כל תלוי בי. קודם כל תלוי עם מה אני באה אל אותו בן אדם. עם איזה מטען אני באה אליו. אבל זה לא איך שאנחנו חיים. אנחנו חיים באופן שאנחנו מאמינים למראה עינינו. אם משהו לא נראה לנו, אנחנו מתחילים ישר למצוא את מי להאשים, אנחנו מחפשים למצוא פגמים במישהו, מי לא בסדר, מי עשה לנו ככה, מי עשה לנו ככה. אנחנו כל הזמן חושבים שהעולם עושה לנו דברים, והעולם בא אלינו מבחוץ, ואם זה לא נראה לי, אז אני צריכה להתלונן, או להרגיש לא טוב, או... ואם זה נראה לי, אז להפך, אז אני צריכה לשמור את זה אצלי, ושאף אחד לא ייקח ממני, וכך הלאה. זה איך שאנחנו חיים. בגלל שיש לנו אי הבנה, בגלל שההשקפה שלנו לא נכונה, אז אנחנו מייצרים השתוקקות לדברים שנראים לנו אטרקטיביים, ואנחנו מייצרים דחייה מדברים שנראים לנו לא נעימים, ואנחנו רוצים להיפטר מהם. ואנחנו חושבים שאלה לא נעימים ואלה נעימים מצד עצמם. אנחנו חושבים שהנעימות או האי-נעימות באה מהם. וזאת השקיעה הגדולה בחשיבה שלנו. אז אני אומרת את זה ככה כאן כרצף של משפטים, אבל אם אתם חושבים על זה קצת יותר לעומק, אז אתם רואים שבעצם כל רגע ורגע, כל רגע ורגע, כל רגע ורגע בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, הוא כזה, הוא שגוי, הוא מבוסס בשגיאה. כל הזמן אנחנו פועלים, אנחנו מחפשים לעשות טוב, ואנחנו לא מוצאים טוב. לפעמים מוצאים, אבל הרבה פעמים לא מוצאים. לפעמים מתכוונים לטוב ויוצא רע. בגלל שאנחנו בעצם חיים בתוך עולם הזוי, בתוך הזיה, שאנחנו המצאנו, לא רק המצאנו, אנחנו יצרנו, ואז אנחנו מאמינים למראה עינינו. ואז אם מישהו פוגע בנו, אנחנו רושים שהם פגעו בנו, שהם רעים, וצריך לעשות להם משהו. אחד הקורסים, בהכנה לטנטרה, היה לנו חדר המראות, אתם זוכרים? באיזה חלק של הלימוד? בקרמה, בלימוד על קרמה. אז אנחנו בעצם חיים בתוך חדר מראות. אנחנו נמצאים בו כל הזמן. בחדר שכל הקירות מצופים במראה, ואנחנו כל הזמן רואים שם את מי? את המיינד שלנו. כל מה שמופיע בעולם שלי, כל מה שמופיע בעולם שלי, השלכה מהמיינד שלי. בא ממני. ממעשים שעשיתי בעבר, והשאירו את רשומה בתודעתי, ומופיעים עכשיו בעולמי. אלא שאני מאמינה למראה עיניי, ואני חושבת שהדברים הם שמה, שזה מצד עצמו עיפרון. ברור שזה עיפרון. כי אני באתי לחנות וביקשתי עיפרון, וזה מה שנתנו לי. ברור שזה עיפרון. והכלב מתבלבל. אז אם זה נכון לגבי עפרונות, זה נכון גם לגבי הלמה. איך שהם מופיעים בפנינו, מה אני תופסת שמה, לגמרי תלוי בתודעה שלי. וזה תלוי אם אני מסתכלת עליהם באהבה ובהתמסרות ובאמונה ועם לב טהור ומתוך התכוונות להגיע לתואר או משהו אחר. זה מה שאני אראה. אני אראה לפי מה שהתודעה שלי מכתיבה לי. וכמו שאמרנו, התודעה שלנו שוגה כמעט 100% של הזמן. כמעט 100% של הזמן. אפשר להגיד 100% של הזמן, אלא אם כן אתם אריות, 100% של הזמן. אז אם היא שוגה כל הזמן, ואם אני עכשיו רואה פגמים אצל מי שמוביל אותי להערה, אולי הפגמים לא באים משם, אולי הם באים מפה, כמו שזה בא מפה. אז את זה אנחנו מבינים, אבל הבעיה היא שאנחנו קונים את זה. אנחנו קונים את הסיפור הזה. אנחנו קונים את הסיפור, שם מתחילות הבעיות. יש למה בשם קונטנג צ'מפיאנג, והוא מנסח את אותם הדברים שאמרנו בצורה הבאה. הוא אומר שכל השגיאה באה מזה שאנחנו מאמינים באמת שלנו במקום לתת את האמת ללמה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים למראה עינינו, והתודעה שלנו עוד לא תאורה, והיא רואה פגמים כי אנחנו עוד פגומים, אז אנחנו נותנים את המשקל לאמת שלנו, במקום לתת את המשקל לאמת של הלמה, לתואר שהלמה הזה בא ומייצג לנו. וכל דבר בחיינו, לידה, חיים, מוות, הם כמו עיפרון, הם בדיוק כמו עיפרון. יש להם טעם אחד עם העיפרון, אנחנו אומרים. הם שווים לגמרי לעיפרון, בריקות שלהם, בזה שהם לא מצד עצמם מה שאנחנו תופסים אותם. אין להם קיום עצמי מצד עצמם. הכל הוא הופעה שמוכתבת על ידי הרישומים המנטליים שיש לנו בתודעה, שמייצרים קרמה ושאחר כך מופיעים בתור החיים שלנו. וזה כל דבר טוב, כל דבר רע, כל דבר טהור, כל דבר בלתי טהור. הכל יצירה של המיינד שלנו. הצבע שאני רואה על הקיר תלוי באיזה צבע משקפיים אני לובשת. אם הן אדומות, הקירות נראים אדומים. ואם הן כחולות, הקירות נראים כחולים. הנה עוד משפט, אולי ימצא חן ביניכם, ציטוט. בורות היא החקלאי, וקרמה היא הזרע שנשתל בשדה התודעה שלנו. בגלל שיש לנו בורות, בגלל שאנחנו מסתכלים על הדברים עם מיין שיש בו בורות, שהוא לא באמת מבין, אז כל דבר שאנחנו קולטים בחושים שלנו, ובמחשבות שלנו גם, שזה גם אחד החושים לפי הבודיזם, זורע את הזרעים הקרמיים בתודעה שלנו. ברגע שאנחנו מתארים מהשגיאה, אנחנו כבר לא צוברים קרמה. קרמה כאן במובן הלא טהור. עדיין נצברים רשומים וכך הלאה, אבל אנחנו כבר לא קוראים להם קרמה. ולמדנו בקורס ACI 5, אתם זוכרים? לילה, ג'יקטה, נאצו, כל מגוון העולמות באים מן הקרמה. אז אנחנו רגילים להגיד את זה, ואנחנו כבר שמענו את זה הרבה פעמים, ויש סכנה שזה יגלוש לעוד משהו שאנחנו אומרים, לאיזה דוקטרינה. יש סכנה שאנחנו פשוט נדקלם את זה כמו טוקים, ונשכח מה עומד מאחורי זה. והסכנה הזאת עורבת לכל אחד מאיתנו, כל רגע ורגע. איך אני יודעת? המכתבים שלכם. כל פעם שמופיע משהו ואנחנו מחפשים מה לעשות בעולם בחוץ, אנחנו לא מבינים. כי מופיע משהו לא נעים. אם אני מבינה שאני מסתכלת במראה על המיינד שלי, אז אין מה לעשות בחוץ. מה אני אעשה עם המראה? אני אזרוק אבן על המראה? כל מה שיש זה לעבוד בפנים. אז אם זה מופיע וזה לא נעים, אם הנעימים אין בעיה, אז אנחנו נתעסק בלא נעימים. אם זה מופיע ואם זה לא נעים, אז מה אני צריכה לעשות עכשיו? להפסיק לזרוע את הדבר הזה. אז אני אומר, תודה רבה שאתה מופיע במראה. עכשיו אתה אומר לי, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לעשות את ההפך. לעשות את ההפך. אז בוטום ליין, פה, מהדיון הזה, שאיך אנחנו רואים את הלמה לגמרי תלוי במיינד שלנו. מבחינה זאת, הלמה שווה לכל דבר אחר שאנחנו רואים. תלוי במיינד שלנו, ואם נפרט קצת יותר, תלוי ברמה של המיינד שלנו. כי יש כאן הרבה אנשים, כל אחד נמצא ברמה אחרת במיינד שלו. בעולם יש הרבה אנשים, כל אחד נמצא ברמה אחרת במיינד שלו. אותו אובייקט יופיע בצורות שונות לאנשים שונים, או לישויות שונות, בהתאם לרמה של המיינד שלהם. וכשהמיינד שלנו מתפתח, כשאנחנו מתחילים לצעוד בדרך ולטהר את המיינד שלנו, והוא מתפתח מבחינה רוחנית, הולך ונהיה טהור, אז גם מה שאנחנו קולטים במראה של המציאות שלנו, עובר תמורה יחד עם המיינד שלנו. תוך כדי שאנחנו עושים את העבודה, את התרגול, העולם שאנחנו פוגשים עובר תמורה. זה הרעיון שלנו של המרכז לשלום. אנחנו נעשה את העבודה בפנים, ויהיה שלום בחוץ. זה בסוף יבוא דרך הסכמים פוליטיים וכך הלאה, אבל אנחנו רק נזכה לפגוש את הסכמי השלום אם עשינו את העבודה בפנים. אין מחבלים שבאים מצד עצמם. ובמידה שאנחנו חיים כולנו במדינה שעדיין יש מסעי חבלה ומסעי אלימות, זה המראה שלנו. יש עוד דברים במראה שלנו. יש את המרכז הזה במראה שלנו. אבל זה במראה שלנו. זה לא יעזור לשבור את המראה. זה לא יעזור. אנחנו צריכים לעשות את העבודה בפנים, לטהר את ליבנו. איפה אנחנו עדיין אלימים? איפה עדיין אנחנו פוגעים אחרים? וקרמה אנחנו יודעים מתעצמת. יכולה להיות פגיעה קטנה והיא מתעצמת לשריפה גדולה. אילו יכולנו לטהר את תודעתנו באופן שלם, אז הייתה לנו כבר תודעה של מלאך וגוף של מלאך, והיינו נמצאים בגן עדן של מלאכים, שגם הסביבה היא גן עדן וגם הישויות בהם הם מלאכים וכך הלאה. וכמו שכרגע נכפית עלינו מציאות נוכחית, ככה כשאנחנו נטהר את תודעתנו, תיקפה עלינו מציאות של גן עדן. זה יופיע מעצמו, כי זה מה שנראה במראה, נראה את המיינד שלנו. יש תפילה שנקראת מלכת התפילות, שהיא תפילה של סמנטה בדרה, שמעתם את שמו, סמנטה בדרה. ובתפילה הזאת הוא מתאר את התופעות בעולמו, בעולם הגן עדן. הוא אומר, על כל אטום ואטום יושבים אין ספור בודות שמספרם כמספר האטומים. כל אחד מהבודות מוקף בהמון של בודיסטוות. וכל המרחב של כל התופעות מלא במיליוני בודות באופן הזה. אז זה מתאר לנו סמנטה בדרה, אנחנו כבר יודעים שהוא היה בודיסטוה מדהים. האם הוא משקר? האם הוא משקר? זה מה שתודעת תאורה תופסת. אנחנו מכירים את הסיפור על כוס הנוזלים, שלמדנו אותה בקורס 5. מי שלא שמע, לא זוכר, שלושה יצורים משלושה עולמות שונים, בן אדם ואל ורוח תאבה, יושבים סביב שולחן שעליו יש כוס נוזלים. זה דוגמה שצ'נדרקירטי נותן, כן? וכל אחד רואה שם משהו אחר. הבן אדם רואה מים, הפרטה אין לה את הקרמה לראות מים, אז הם רואה דם ומוגלה. והאל, שיש לו קרמה הרבה יותר טובה, רואה שם נקטר של אלים. מי רואה נכון? מי צודק? אנחנו לא יכולים להגיד. כל אחד יראה לפי הקרמה שלו. אז זה שוב עוד פעם חוזר לנושא שהמציאות שאנחנו קולטים לא נקבעת על ידי האובייקטים בחוץ, אלא על ידי התודעה שלנו. וככה כל אובייקט של החושים. אם ניקח דוגמה, נאמר שיש לנו ידיד טוב, או חברה טובה, שאנחנו מאוד אוהבים אותם, או בן משפחה שאנחנו מאוד אחוזים בו, ונראה לנו שככה זה. שזה לנצח יהיה ככה. ואז פתאום הם אומרים משהו, או שקורה משהו. חלקכם כותבים לי דברים כאלה. קורה משהו, ופתאום היחסים משתנים 180 מעלות. האדם שמאוד אהבנו, ושהיה חבר קרוב, וששמחנו עליהם, חשבנו שתמיד יהיו לצידנו או איתנו, פתאום הופכים את אורם ועוברים לצד השני. מה קרה? מה קרה? להם לא קרה כלום, איתם לא קרה כלום, לנו הבשילה קרמה אחר. וזה יכול לקרות בכל רגע, ועם כל אחד, כל הזמן. אפשר גם להפך להגיד. נאמר שהגענו לגן עדן. הגעתם לארץ תאורה, שם בעלה, הם נותנים את הדוגמה. אם אין לנו מים טהור, אנחנו לא נוכל לראות את הגן עדן, עם העצים המופלאים של גן עדן. לא אפשרי, כי זה נקבע על ידי המיינד שלנו. בכלל, לתת את הדוגמה זה קצת מופרח כשאנחנו מסתכלים מנקודת המבט של פרסנגיקה מדיימיקה, מה שאמרנו. כאילו יש שם גן עדן ואני מגיעה אליו, אנחנו יודעים שזה אפילו לא נכון להגיד את זה ככה. אז זה תובנה כל כך חשובה להבין שהכל הוא תופעה שנוצרת על ידי התודעה שלנו, ושאין את מי להאשים. אין את מי להאשים. זה כל כך קשה לנו. כי זה אומר שאנחנו צריכים לקחת אחריות על הכל. זה כל כך קשה לנו. כמה מהזמן שלנו עסוק בלמצוא מי השם לנו? בכל רמה, ברמה אישית, ברמה של המשפחה, ברמה של העבודה, ברמה של המדינה. כמה מהזמן שלנו עסוק בלמצוא מי השם לנו? מי לא בסדר? אז זה ה-bad news, אין את מי להאשים, זה גם ה-good news. זה גם ה-good news, בגלל שאם אין את מי להאשים, אז כל הכוח אצלי. ומהסיבה הזאת, אם המיינד שלי כרגע משליך מציאות שהיא לא תאורה, ושיש בה סבל ושריפות ופשעים וכך הלאה, אותו מיינד, אם אני אעבוד עליו, יצייר בשבילי, ישליך על המראה, הערה. יש הרבה סיפורים, וחלקם כבר שמעתם, אז אני לא אחזור עליהם, הרבה סיפורים של יוגים גדולים, שהיה להם כבר מספיק קרמה לפגוש מורים, ומספיק אמונה ללכת בעקבות המורים האלה, אבל בתחילת דרכם הם לא ראו את המורים האלה בצורה תאורה. הרבה סיפורים. הסיפור של הסנגה שיושב במערה 12 שנה, הוא לא ישב 12 שנה רצוף, הוא ישב 4 פעמים 3 שנים. הוא ישב בריטריט של 3 שנים, במטרה לפגוש את מייטרייה, לא פגש אותו, היה מאוד מאוכזב, יצא מהריטריט, אחר כך חזר עוד פעם, עוד פעם. ככה 4 ריטריטים. ורק בסוף הריטריט הרביעי, גם אז, הוא עוד לא ראה את מייטרייה, אבל הוא ראה כלב, אבל ליבו כבר היה כל כך טהור וכל כך פתוח, וחמלתו הייתה כל כך גדולה, שהוא ראה את הכלב הפצוע עם התולעים שאוכלות אותו, והוא היה מוכן בלשונו, כדי לא לפגוע גם בתולעים, להוציא משם את התולעים, כדי לעזור לכלב, והמעשה הזה זה כאילו היה מעשה האחרון. עכשיו זה היה התיהור האחרון, עכשיו הוא יכול היה לראות את מייטרייה. ואז הסיפור אומר, אתם זוכרים? הוא לוקח אותו, מושיב אותו על כתפיו ורץ לכפר. יש פה כל מיני גרסות, הגרסה של המסוף המביא. והוא שמח ומריע ואומר, תראו, תראו, בודה ובני הכפר לא רואים שום דבר, ואישה אחת אומרת שהיא רואה שם הכלב. אז יש הרבה סיפורים דומים בסגנון הזה. אתם תשמעו עוד מעט מחר סיפורים איך נרופה פוגש את המורה שלו, טילופה, וטילופה מעמיד אותו בניסיון הרבה פעמים ובהרבה צורות, ונרופה לא מזהה שם את המורה שלו, כל פעם רואה משהו מאוד לא טהור. בסוף כל סיפור כזה הוא מתעלף והכל נעלם ומתעורר, ואז הוא אומר, אוי, פעם הבאה נהיה יותר זהיר. ואז קוראת עוד פעם, וקוראת עוד פעם. למה קוראת עוד פעם ועוד פעם? כי הוא עוד לא עשה את כל התיאור שהוא צריך לעשות. והבוטום ליין, במידה שאנחנו לא רואים את הלמה שלנו כבודה, לא מוכיח שהם לא בודה. רק מוכיח שהמיין שלי לא טהור מספיק. כי בכל זאת פגשתי את האדם הזה והחלטתי ללמוד איתו. אז משהו היה שם, משהו קרה שם. וכבר אמרנו שזה איך שהבודות פועלים בשבילנו, זה איך שהם עושים את מסעים הקדושים, דרך המורים שלנו. אם אני לא רואה שם את הבודות, הבעיה היא לא שם, הבעיה היא פה. אפשר לקחת את זה עוד צעד אחד, ולהגיד שאנחנו ברי מזל לפגוש את הבודה בדמות בן אדם. כי איך אחרת נשמע לימוד? איך אחרת נתקשר? המכשולים שיש לנו, העלתה, הבורות שלנו הם כל כך גדולים, שאנחנו לא מסוגלים לקלוט את הידע ישירות מישות שמופיעה בגוף גן עדן. אז במידה שאנחנו פוגשים למה שהוא בן אדם, זה נס גדול. זה כבר סימן שתיהרנו כמות עצומה של מכשולים כדי בכלל לפגוש מישהו שמופיע לנו כמישהו שמוביל אותנו בדרך. אז ברגע שקולטים את זה, צריכה להתפתח הכרת תודה עמוקה שבכלל, תודה שבאת, תודה שבאת. אומר לנו פה למה אחר, קאצ'ן ישי גלצן, הוא אומר, אפילו עם תודעה כמו שלי, שהיא כל כך לא תאורה, אני מוצא כל כך הרבה מעלות בלמה שלי. על אחת כמה וכמה, אילו הייתה לי תודעה תאורה, כמה מעלות הייתי מוצא הזמנה. ואנחנו פעם, אני חושבת, אמרנו שאחד הקריטריונים למדוד איפה אנחנו נמצאים בדרך, כמה אנחנו רחוקים מהערה או קרובים להערה, זה איך הלמה מופיע בפנינו. כמה הוא קרוב יותר לדמות מושלמת או לא. כי זה לא שם, זה אצלי, זה תמיד אצלי. אולי עוד נקודה אחת לסכם את הנושא הזה, והיא שאם אמרנו שהכל בא מהתודעה שלי, וכל מה שאני רואה זה כאילו שאני מסתכלת במראה שבה משתקפת התודעה שלי, אני כל הזמן מסתובבת בעולם שאני יצרתי כל הזמן, אפשר להגיד שאני מתייגת את הדברים שמופיעים בעולמי. אני נותנת להם תווית, אני קוראת לזה עיפרון. אני קוראת לזה מהדק. אני קוראת לאדם הזה למה, אני קוראת לאדם הזה אויב. כל הזמן מתייגת, שמה תוויות ונותנת שמות ומונחים וכך הלאה לתופעות שמופיעות סביבי. ובפרסנגיקה מדיימיקה, אתם זוכרים מה הם אומרים? זה שזה כל מה שאנחנו רואים. כל הדברים קיימים אך ורק כתווית. אך ורק כתווית שבאה ממני, מהרשומים שלי. ואם אני מסתכלת מאחורי התווית, מה הדבר הזה שתייקתי בתווית? אם אני מתחילה לחפש אותו, אני לא יכולה למצוא אותו. אם אני מחפשת מה יש מאחורי התווית תל אביב, מה זה באמת תל אביב, למה אני באמת קוראת תל אביב, אני לא יכולה למצוא תל אביב, אני מוצאת אוסף של בתים וכבישים וכך הלאה ופנסי רחוב, אבל אני לא יכולה להצביע על אף אחד מהדברים האלה, להגיד זה תל אביב. כי תל אביב זה שם שנתתי לאוסף של כל הדברים האלה. אני לא יכולה למצוא מה יש מאחורי זה. אם אני מסתכלת ברחוב אלנבי בתל אביב, רחוב אלנבי זה גם תווית של אוסף של בתים וחצרות ודוכנים. אז שוב, אני לא יכולה למצוא את רחוב אלנבי אם אני מתחילה להסתכל. אז זה מה שפרסנגיקה תגיד. פרסנגיקה מדיימיקה יגידו שככל שנמשיך לנתח, אנחנו נמצא עוד תוויות. ותו לא. ואין שום דבר אחר. אין שום דבר שמופיע בפנינו שהוא לא תווית. וכל התוויות מאיפה באו? ממני. פבון קרים פוצ'י מספר סיפור על נזיר בימים עתיקים בהודו, שיום אחד בלילה הוא ישן, והייתה לו חוויה שהוא רוח, פרטה. והוא הרגיש צמא נורא, והוא יצא חוצה לנהר כדי לשתות, אבל פרטות, אתם יודעים, יש להם קרמה איומה, הם לא יכולים לראות מים, הכל מופיע להם או שזה יבש, או שזה דם ומוגלה, כל מיני גרסאות. אז הוא חצה את הנהר, כי הנהר היה יבש. אז הוא חצה את הנהר, השאיר שם את הגלימה שלו, ואז חזר הביתה. ואז הוא התעורר, למחרת בבוקר. החוויה של הפרטה הלכה, נעלמה, הוא היה בן אדם. אבל הוא בכל זאת חשב שזה לא היה רק חלום. ואז הוא מצא באמת את הגלימה שלו בצד השני של הנהר, שהיה מלא מים הפעם. זה הכל בא מהמיינד שלנו. יש נהר או אין נהר, יבש או מלא מים, או פרטה או בן אדם, הכל תוויות שבאות מהמיינד שלנו. נגיד שזה היה באמת רק חלום. נגיד שהוא חלם שהוא פרטה. לעומת המקרה שהוא אכן היה לו חוויה של פרטה. איזה מהם יותר ממשי? בפרסנגיקה מדיימיקה נגיד שהם שניהם ממשיים באותה מידה. וזה שם אותנו בבעיה. כי אנחנו כל הזמן הוזים. בואו, עיצבו את העיניים, נעשה מדיטציה קצרה. חשבו רגע על הציטוט שאומר שכל עוד אנחנו חשים הפרדה בין הלמה שלנו והבודה, התרגול שלנו של גורו יוגה לא יכול להיות אפקטיבי, לא יכול להוביל לתוצאות שאנחנו מצפים. חשבו על העובדה שציינו שבגלל שיש לנו כל כך הרבה מושגים שגויים ואי הבנה ושכבות שכבות של אשליה, אנחנו רואים את הלמה כישות רגילה בעלת פגמים. ושזה לא בהכרח מעיד שהם אכן כאלה. חשבו על העובדה שכל התופעות שמופיעות במציאות שלנו הן נהדרות כל קיום עצמי. והאופן שבו אנו רואים אותן תלוי אך ורק בהבשלה הקרמית שלנו, שהיא תוצאה של רישומים בתודעה שלנו, שרשמנו אנו במעשינו. ואם זה כך, חישבו עד כמה גדולה השגיאה להאמין למראה עינינו ולתפיסות שלנו, כאילו שזה טבעם של דברים. כל התופעות והסביבה שלנו, כל אלה מושלכים מהתודעה שלנו. ומשום כך, במידה שאנחנו פוגשים פגמים במורים שלנו, זאת אינה הוכחה שאכן יש להם פגמים כאלו אחרים מצד עצמם. חישבו על כך שעצם העובדה שאנחנו פוגשים מורים קדושים בדמות אנושית היא עצמה אינדיקציה עד כמה אנחנו כבר מתקדמים בדרך. חשבו על כך שזה בעצם נס שאנחנו פוגשים מורים שמלמדים אותנו דרמה. עד כמה זה נדיר, כמה מדהימה צריכה להיות הקרמה כדי לפגוש מורים שמובילים אותנו בדרך. חשבו על כך שכאשר התודעה שלנו מתאהרת, גם המופע של הלמה ילך ויתאהר בינינו. צרו שאיפה עמוקה בלבכם לטהר את תודעתכם, כדי שתוכלו לפגוש את הלמה שלכם בצורה הטהורה ביותר שלהם. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז בכל המדיטציות האלה יש הנחיה אחת שהיא משותפת. אנחנו עוברים דרך האנליזה, עושים את החשיבה, מפתחים איזשהו תובנה או רגש או חוויה, וברגע שאלה מופיעים אנחנו נשארים שם קצת, נותנים להם לשקוע.
בפרחים אדויה ימצי יבשות אהבה וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד ונעתה ולבי ילחנה ולהגישנה כאן שבנתה ולבי ילחנה ולהגישנה כאן שבנתה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה.
תדמגו את נמנדה לכם, תהיה.